שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת וישב. פרק ל"ז בבראשית, פסוק א', וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצאן. ההתחלה של הפרשה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. והמילים של רש"י קשות מאוד. מאוד קשות. כי הוא אומר כך, וישב יעקב, אומר הזוהר, פתח רבי שמעון ואמר לו, שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. בואו ראה כמה רעות סובלים הצדיקים בעולם הזה, רעות על רעות, מחובים על מחובים. למה? על כך אומר רש"י, וישב יעקב, מה הוא אומר פה? רצה יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. צדיקים מבקשים להישב בשלווה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. בואו נסתכל, הרי סך הכל הרבה אנשים, יש להם משוואה כזאת. מי שצדיק אמור להיות שיהיה לו נחמד ונעים וכיף בחיים כי הוא צדיק. אבל זה לא ככה. אברהם אבינו היו לו חיים קלים? מה זה חיים קלים לא היו לו? יצחק אבינו ורבקה שום דבר לא היה בקלות. גם יעקב לא. ויעקב, אבל מה, אחרי כל מה שהוא עבר, מה זה וישב יעקב בארץ מגורי אביו? אנחנו ניכנס לזה. אבל מה שאנחנו מבינים, שזה אחד הדברים החשובים שאנחנו לומדים פה, שאין בחינם. אתה רוצה להיות אברהם אבינו? אתה רוצה להיות שרה אמנו? אתם רוצים לשנות סדרי העולם? מה, אתם חושבים שזה יבוא בחינם? פשוט היו לי כוונות נהדרות לשנות את העולם, ולכן שיניתי אותו. מי שלא מוכן לשלם את המחיר, שלא יצפה שיבוא השכר. מה שנקרא, לפום צערה אגרה. גודל השכר כגודל הצער. עכשיו צריך לזכור, בעברית אמיתית, צער לא הכוונה sorrow באנגלית. צער הכוונה אי נוחות. ונחזור לענייננו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אלה תולדות יעקב, אנחנו פסוק ב', אלה תולדות יעקב, יוסף בן שבע, אפילו אין פסיק בין יעקב לבין יוסף. אלה תולדות יעקב יוסף. בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה, נשי אביו, ויביא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. כבר בהתחלה, חבר'ה, הסיפור הזה של השלוש פרשות הבאות, עשו מזה אחד מה... איך קוראים לזה? מחזמר הכי פופולרי בהיסטוריה. כמה שנים מציג המחזמר יוסף וקטון את הפסים? והסרט וכן הלאה. הרי זה ממש עניין של מחזמר. עכשיו, למה? יש פה את החלום. נער בן 17 חולם חלום על גדולה. עובר מה שנקרא, את החבלות הגדולות של השנאה של האחים שלו. אי שיתוף הפעולה מהאבא שלו, העיוורון של האבא שלו. זה פשוט ממש היסטוריה של מישהו שגדל במשפחה לא מתפקדת, ולמרות הכל, הצליח לעלות לגדולה אפילו שהגיע למקומות, לתוך הבור, עם נחשים ועקרבים. ויוסף עובר את כל הדברים האלה. והוא מגיע לאן שהוא מגיע, הוא מגיע לגדולה, להיות אחד האנשים, אם לא הבן אדם הכי חזק בעולם, במזרח הקרוב, בתקופה שלו. ואיך זה קורה? בזכות התמדה, עבודה קשה, את זה פחות מראים במחזמר. אוקיי? למה? כי אנשים מחפשים את הבחינם ואת מי להאשים. וזה דת מאוד, זה אחת הדתות הכי מתקדמות היום בעולם. איך אני יכול לקבל בחינם בקלות, ואם משהו לא בסדר, את מי להאשים? שתמיד יש אנשים שהם לא בסדר בגללם, בגלל הרעים זה לא עובד, לא בגלל שלא התאמצת מספיק. אז בואו נחזור עכשיו לעניין שלנו אחרי, ומי שרוצה שיקרא את הספר, קוראים לזה ספר בראשית, זה חלק מחמישה חומשי תורה, ספר מאוד פופולרי, אומרים שתרגמו אותו והדפיסו אותו יותר מכל ספר אחר בהיסטוריה של המין האנושי, מומלץ לקרוא מי שלא זוכר את כל מה שכתוב בסיפור, אבל הספר שלנו מכסה את הסיפור של יוסף ואחיו, חלומותיו, את המפח נפש והעוינות של האחים שלו מהחלומות, אביו יעקב שולח את יוסף לדווח מה הם עושים. תבינו, יוסף יושב עם אבא בבית, עם כל המשרתים והמשרתות והקטונת הפסים והכל, והאחים בחוץ, ככה לג'בלאות, עם הכבשים, עם הצון, הולכים לחפש, מגיעים לעמק דותן, מצפון על שכם, והוא בא כדי לדווח לאבא מה הם עושים. מתכון לא טוב. הם רואים אותו, הנה בא בעל החלומות הזה, בואו נרוג אותו ונראה מה יהיה. ראובן מציל אותו ובואו נזרוק אותו לבור. והבור ריק, אין בו מים. למה אין בו מים? כי נחשים והקרבים יש בו. יהודה נותן עצה, במקום להרוג אותו, בואו נמכור אותו. מוכרים אותו לישמעאלים, מגיע למצרים, בית פוטיפר, ותבינו משהו מאוד חשוב. כשהוא מגיע לבית פוטיפר, והמצרים היו גזענים בצורה נוראית. כל מי שלא מצרי נחשב אצלהם ממש תת אדם. לא ממש אדם. לא ראו לשום יחס. לא שהם לא התייחסו בצורה מי יודע מה לפשוטי העם של מצרים. אוקיי? הרי בכסף של מי בנו את הפירמידות? בכסף של העשירים או בכסף של העניים? ומאיפה לעשירים יש כסף אם לא מה... אוקיי. אנחנו מגיעים לעניין של יוסף מגיע להיות, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. ואנחנו עוברים לפרק למתת. ויוסף הורד מצרים ויקנה פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה. למתת פסוק א'. ויהי השם את יוסף ויהי איש מצליח. והיא בבית אדוניו המצרי. יוסף הוא עבד, והיא איש מצליח. והיה אדוניו כי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. תבינו, יוסף היה מזל. לפעמים יש מישהו שהוא עובד אצלך, ומה זה כל מה שהוא נוגע? אורח. יש בוסים שפשוט זה מה זה הורג אותם. הם ידקעו אותך כמה שיותר בתור נקמה, איך אתה מעיז ככה להצליח. יוסף נופל אצל אחד שאומר, אם הוא כל כך מצליח, יאללה, מקדם אותו בדרגה. הרי יוסף לא הגיע להיות ישר הנציג של פוטיפר בבורסה של, של צוען, בירת מצרים. הוא התחיל שם בתור, בעבודות הכי בזויות בטוח. אבל אדוניו רואה שמשהו נוגע. זה, יש בזה זה הילה של... של הצלחה וקדושה, זה לא נורמלי. לא רגיל, זה ניסי. והאמצא יוסף חן בעיניו, והישרת אותו והפקידהו על ביתו, וכל אשר יש לו נתן בידו. והאם אז הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו, והיברך השם את בית המצרי בגלל יוסף, והיא ברכת השם בכל אשר יש לו, בבית ובשדה. ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי עם הלחם מה שהוא אוכל. ראי יוסף יפה תואר ויפה מראה. ומכינים אותנו לשלב הבא. מה אנחנו רוצים להגיד פה? עברנו את החגים, בעזרת השם עברנו בחגים, מה שנקרא אוברול, ועכשיו עברנו את ההרצה של חודש חשוון, והחיים מתחילים לרוץ, ואתה צריך לשים לך מטרות. ואנחנו יודעים שאחרי שעברנו את חודש אלול, ואת חודש תשרי, אנחנו צריכים להבין את הכל מחדש. כי, כמו שאמרנו, השתננו. בתקווה שהשתננו. אז צריך ללמוד את החוקים מחדש. ללמוד מה זה אברהם, מה זה שרה, מה זה יצחק, מה זה רבקה, מה זה יעקב, מה זה רחל, מה זה לאה. את כל מה שנקרא מרכבות. איך עובדים עם כוח של קו ימין, קו שמאל, קו אמצע, חסד וגבורה, כמה לתת, איך לתת. יש אהבה, יש אהבה שחוסך שבטו שונא בנו, של איך לשים את הגבולות, ויש את הגבורה שזה גם אני קיים פה, לא לוותר על הכל, לא רק לתת את הכל, ויעקב איך מאזנים ביניהם. אבל כל זה במשולש העליון. כל זה במשולש העליון, יוסף הוא הקריטי בנושא הזה, מכיוון שיוסף הוא המרכבה של ספירת יסוד. מה זה משולש עליון? המגן דוד זה לא סמל לאומי, למדנו. זה בעצם נוסחה של איך זה עובד. אז נכון, יש את הגימל ראשונות שזה המקור של השפע והאור בחיים, אבל כדי שזה יבוא לעולם שלנו, זה חייב לעבור את המסגרת של אברהם, יצחק ויעקב, אצל כל אחד מאיתנו. כלומר, כל אחד מאיתנו חייב שיהיה בתוכו את התוכנה של אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב, רחל ולאה. הם היו מרכבות, הם בעצם היו אב טיפוס של איך הבן אדם צריך לעבוד. אנחנו לא קוראים עליהם כרכילות משפחתית, קוראים עליהם כדי ללמוד כל פעם לפתח את הצדדים האלה, שמכרחיים לקיום של כל אחד מאיתנו ולהצלחה. אוקיי? אבל בלי יוסף, כל זה אין לו משמעות. מדוע? אלה תולדות יעקב יוסף. אברהם, יצחק, יעקב, משולש עליון. אבל מה בא להוציא לפועל את יעקב? זה יוסף. ספירת יסוד, קו אמצעי של המשולש התחתו. שזה אומר איך אתה מחבר את העולם הספירות אל העולם שלנו. כי אם הייתו כוונות טובות ולא היו מעשים כמו שצריך, הדרך לגיהנום מצופה כוונות טובות בלי מעשים טובים. אז יכול להיות שבן אדם פילוסופית הוא מאוזן, אבל אתה מסתכל על היומיום שלו, אין שם יציאה לפועל. יוסף זה העניין, המקום שבו העולם הגשמי נושק לעולם הרוחני. ולמה זה חשוב? זה על כל זה עומד. על הנקודה הזאת עומד הכל. הכל. ועל זה אנחנו נראה. בא הזוהר ומסביר לנו. זוהר פירוש הסולם, סעיף כף א', נקרא קודם את לשון הזוהר המקורי. אי אפשר בלי זה. אלה תודות יעקב ויוסף, וגומר. בתרד התיישב יוסף ביעקב, והזדבק שימשה בסיערה, כדין שרה למיבת תולדות. ומן יהודה ותולדות, ההדר ואמר יוסף. דהו נהר דנגיד דנגיד ונפק, יהיו אבי תולדות. כגבנה דלא פסקין מימו לאלמין, ויובה תולדות בהי ארץ ומעיני נפקין תולדות לאלמה. תרגום. אחר שנתיישב יוסף ביעקב. מה זאת אומרת נתיישב יוסף ביעקב? יוסף גדל עם אבא שלו 17 שנה. היה חייב להיות איזשהו חיבור של יעקב ויוסף, כי כמו שאמרנו, יוסף הוא הממשיך של יעקב, ולכן יעקב היה בעצם הבסיס של כל עולמו של יעקב. איך מוצאים לפועל את הפרויקט האדיר הזה שנקרא אברהם, יצחק ויעקב? יוסף. אלה תודות יעקב? יוסף. מה ההמשכיות של יעקב? יוסף. מה היציאה לפועל של יעקב? יוסף. כל חייו של יעקב הוא ידע שהוא פה כדי להביא לעולם את יוסף. לכן, הבעיה שלו שויקם בבוקר והנה, לאה, הוא הרי כיוון, הוא ידע שאת יוסף אפשר להביא רק מרחל. מה זה, זה היה, מה זה? זה היה פה חבלה, פיגוע של לבן בכל התוכנית. אלא שלמדנו פרשת ויצא, אומר הזוהר, כשאדם יש לו כוונה, נקייה, תאורה, וכו, אי אפשר לעצור את זה. המחשבות, הכל תלוי ביור, המחשבה של יעקב הייתה ביוסף, ולכן יוסף יצא בסוף ברחל. אם הכוונה הייתה כמו שצריך, זה יצא לפועל. כן, לקח זמן, היו עיכובים, זה יצא אבל. אבל יוסף זה בעצם העיקר. מה זה אומר? הוא מסביר. אחר שנתיישב יוסף ביעקב והשמש נזדווג עם הלבנה. מה זה השמש נזדווג עם הלבנה? השמש בעולם המושגים, הסמלים של חוכמת הקבלה, הרי יש משלים. בעולם הגשמי יש ענפים לעולם הרוחני. השמש מסמל את ההארה שלא נפסקת. הרי השמש גם מהירה בלילה, נכון? השמש תמיד מהירה. היא מסמלת את העולם העליון, ששם יש זיווגד אל הפסיק. שם יש הארה שהיא לא נפסקת. זה העולם הזכר, זה העולם העליון, שמאיר בצורה בלתי מותנית. הלבנה מסמלת את העולם שלנו. בעולם שלנו, כמו בלבנה, יש עליות וירידות. ולכן, רוב העולם סופר לפי הלבנה. אנחנו, זה המוסלמים, סופרים את החודשים לפי הלבנה. טוב, זה כבר כמעט 2 מיליארד. אוקיי? בין מיליארד, לא יודע, לא נתווכח. נוסיף את הסינים, גם הסינים עובדים לפי הלבנה. ראש השנה הסיני הם לא חוגגים, הם חוגגים בראש חודש, עד תתווה בחודש, תשימו לב. דרך אגב, גם ההודים, גם התאילנדים והיפנים. טוב, כבר יש לנו את רוב המין האנושי. למה? אלה שמחוברים באיזשהו מקום לחלק המטאפיזי של היקום, סופרים בלבנה. כי הלבנה זה אנחנו. אבל כדי שהלבנה תאיר, היא צריכה לזכור שאין לה אור משל עצמה, אלא מה שהיא מחזירה מהשמש. אותו דבר, אין לאדם אור משל עצמו, אלא מה שהוא מחזיר מבורא עולם. כמה אור יש בשמיים של הלילה? אין סוף. כמה אני רואה? כמה שהלבנה מחזירה. אם יש איזו חללית שעוברת, אני אולי אראה גם את האור שחוזר מהחללית. אם זה בזווית הנכונה. לפעמים רואים את זה גם כך. אם נשים בשמיים, יש כל מיני חלומות כאלה של לעשות, לשים לוויינים, עם מה שנקרא משטחי נייר כסף גדולים, ולהעיר למטה, ואז אתה יכול לחסוך תאורת רחוב בכל מיני ערים. מדי פעם יוצא איזה פרסום שמישהו רצה, יש לו איזה רעיון להעיר ככה ערים שלמות, אתם יודעים כמה חשמל אפשר לחסוך ככה. גם אפשר לעשות צל באמצע היום שחם מדי. יש לך מה שנקרא דו שימושי. אז מה אנחנו מבינים מזה? שהחיבור בין הירח לבין, בין הלבנה לבין, לבין השמש, זה כמו החיבור שבין העולם, זה משל לחיבור בין העולם העליון לעולם התחתון, בין יעקב שהוא בעצם מוציא לפועל של העולם העליון, לבין יוסף שהוא מוציא לעולם, לפועל של העולם הזה. ולכן, הזיווג של השמש והלבנה, אז התחיל להוליד תולדות. מתי יש תולדות? מתי שיש זיווג? בין העולמות. ולמדנו, שאין זיווג בין העולמות, אין תולדות. למשל, בן אדם חווה חוויה, בן אדם רוצה לעשות כיף, הרי כל היום, מה היום היה? לעשות כיף. אז אתה הולך לאיזו מסיבה, שותה קצת, קצת הרבה, מעשן משהו, והיה מה זה כיף, ואתה קם בבוקר על הפנים. למה? כי אין המשכיות. ברגע שאתה מושך לעצמך בלבד, היי וביי, אין המשכיות, זה אחד הסימנים שזה טומאה, זה נאטם. לעומת זה, אם בן אדם עושה דבר מה, שיש בו חיבור עם רוחניות, יכול להיות מילוי אדיר, וזה נמשך גם מחר. גם מחרותיים. זה בונה לך את הביטחון העצמי, זה בונה לך את האומץ להמשיך לקבל, ופה בעולם הרוחני, זה מגיע למקום של איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. למה אמרתי בעולם הרוחני? יש שתי גישות לזה עשיר ושמח בחלקו. גישה אחת, לאלה שהם לא רוחנים, ואז מה זה אומר? אתה מטיף להם, מהדת הלא רוחנית, איזושהי דת, לא משנה, זה יכול להיות גם דת קומוניסטית, זה גם סוג של דת, של תסתפק במה שיש לך. למה? אתה יודע איזה כאב ראש יהיה לך אם תנסה יותר? או אלה שפשוט התייאשו, ואיך שהרב שלה גומר, מה זה יוש? זקנה? ניסית, שברת את הראש, שברת את הידיים והרגליים, כל פעם שניסית להגיע למשהו, חטפת. אז אתה כבר מדדה לך צולע וחבול, וזהו, עשיר, השמח בחלקו. לתת לעצמך תירוץ, למה? תשב בפינה ואל תנסה יותר מדי, כי אם תנסה יותר, תחטוף יותר. בעולם הרוחני, זהו השיר השמח בחלקו, איזה יופי מה שיש לי, זה טעם של עוד. אם הצלחתי עם זה, בוא ננסה עוד, למה לא? אני יודע איך לעשות את זה. שני, עול שמיים וארץ. שני פירושים הפוכים לאותו פסוק. עכשיו, ברגע שיש תולדות, יש המשכיות, כמו שאמרנו, אז יש לך טעם של עוד. אתה מאמין בעצמך שאתה יכול יותר. אתה מקבל יותר עוצמות, יותר אומץ, ויותר ודאות ואמון שאפשר להמשיך הלאה, שאפשר לנסות עוד, שאפשר לגדול יותר. וזה נקרא התדר של יוסף, שעליו חזר הכתוב ואמר יוסף, כי אותו הנהר הנמשך ויוצא מעדן. מה נאמר על בסיפור גן עדן? סיפור הבריאה על גן עדן? ונהר יוצא מעדן ויהי לארבעה ראשים. מה זה הנהר שיוצא מעדן? זה ספירת יסוד. זה אותו נהר, גם מי שנאמר, מה שנאמר, מי שראה נהר בחלום ראה את יוסף. מה זה אומר? שבעצם יש פה את השפע, שמה זה נהר? בעיקר בתודעה של ארץ ישראל, יש נחלי אכזב ויש נהר. ישראלי מסתכל על נהר, כלומר מים מתוקים שזורמים כל השנה בתור אוצר. אוצר, וואו איזה עשירים אתם. מה, כל מדינה שיש לה נהרות היא עשירה? לא, תסתכלו על התוצר הלאומי הגולמי של מדינת ישראל, עברנו את רוב המדינות שיש להם נהרות בשפע. זה לא קשור כל כך לנהרות, זה קשור לתפיסת עולם שעושה תולדות. מה זה עושה תולדות? זה תודעה של יוסף. ומה זה תודעה של יוסף? נמשיך. כי הנהר הנמשך ויוצא מעדן, שהוא יסוד המכונה יוסף, הוא העושה תולדות, משום שמימיו אינם נפסקים לעולם. תסתכלו היום מה קורה לפרט, לחידקל, לנהרות הגדולים של סוריה, לנילוס. הם הולכים ונעלמים מן העולם. המים נעלמים. גם הרעים. פתאום הם הפכו להיות מנהרות איתנים לנהרות של או שיטפונות או נהרות אכזבים. העולם משתנה. ברגע שאנחנו מתבססים על החומר, אי אפשר לסמוך על זה. מה? מי חשב אי פעם? גם הנהרות הגדולים של סין. שהתרבויות הגדולות של העולם העתיק נולדו על הנהרות האלה. והנה הם הופכים להיות למקום של אסון גלובלי, כי ברגע שמאות מיליונים של אנשים נשארים בלי הנהרות האלה, או כי הם מפסיקים לזרום או שמזוהמים מדי, לאן ילכו המיליונים האלה? זה גלובלי. היום הכל פתוח. לך תעצור אותם. זה אנחנו רואים עכשיו כתוצאה מזה, נדידת עמים בסדר גודל של המין האנושי לא ראה בהיסטוריה שלו. הכל בגלל שהנערות מפסיקים לזרום, משם הכל מתחיל. מלחמת האזרחים של סוריה, הקריסה של עיראק, הקריסה הקרובה של איראן, הכל כי פשוט נגמרו המים, בלי מים אין כלום. אפשר לדבר, פוליטיקה וכו', הכל מים. הכל זה עניין של מים. מים, אין לך חיבור בין השמיים לארץ, בין הרוחני לגשמי. אין, זה הנהר שעליו מדברים. ועכשיו שאנחנו ממשיכים בזה, יוסף בן 17 שנה, אני קופץ לסעיף כף ד', מי שרוצה יכול לקרוא את הפירושים שם, שקצת נכנסים יותר לעומק. אמר רבי אבא, קדוש ברוך הוא רמז לו, שבעת שנאבד יוסף היה בן 17 שנה, וכל אלו הימים שנשארו, אחר שהיה בן 17 שנה, שלא ראה את יוסף, היה בוכה על אלו 17 שנה, שהנה היו ואינם. וכמו שהיה בוכה עליהן, נתן לו הקדוש ברוך הוא 17 שנה אחרות, במצרים, עם יוסף. שחי בארץ מצרים בשמחה, בכבוד, בכל השלמות. בנו יוסף היה מלך וכל בניו היו לפניו. אלו 17 שנה היו נחשבות לו חיים. ועל כן כשמשמיענו הכתוב כי בן 17 שנה היה יוסף כאשר נאבד ממנו. אבל יש פירוש יותר עמוק. מדוע? כי מה זה 17? 17 אומר רבי ישלג בגימטריה טוב. וזה מחזיר אותנו להתחלה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואז ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוקים את האור כי טוב. מה אומר לנו הזוהר? מכאן אנחנו מבינים שהאור הזה שיצא, הוא האור שהוא המקור לכל הטוב שיש בעולם. כל טוב שהאדם נהנה ממנו בעולם הזה, זה מאותו אור. ומזה אנחנו מבינים עוד דבר. שכאשר נברא העולם, מחשבת הבריאה הייתה להיטיב לנבראים. ונברנו עם רצון לקבל את הטוב הזה, כי אם לא יכולנו, אם לא נרצה לקבל את הטוב הזה, איך נוכל לענות ממנו? אבל קיבלנו כבר את כל הטוב הזה. קיבלנו אותו בשלמות. מבחינת הבורא, הוא סיים את המלאכה. הוא כבר נתן לנו את כל הטוב הזה. אלא מה? תארו לכם, יש כל מיני סיפורים כאלה וסרטים כאלה, על איזשהו סבא שהולך לעולמו, והשאיר ירושה של מיליארדים. והוא משאיר את הירושה לנכד שלו בתנאי שהוא יעמוד בכמה מבחנים. מבחנים של יצירתיות, מבחנים של אהבה, מבחנים של נאמנות, מבחנים של חברות. למה? אם אני אתן לך את כל זה במתנה כמו שנתתי להורים שלך, אני ארוס אותך כמו שרסתי אותם. עכשיו אני קצת יותר חכם. אז אתה צריך להרוויח את זה. הכל נמצא בקרן אמנות. בינתיים אתה צריך להרוויח את זה. כלומר, אני צריך להרוויח. לא, זה כבר קיים בקרן אמנות. למי זה קיים? רק בשבילך. אבל אתה צריך להרוויח את זה. אחרת אתה לא תענה מזה. תסתכל על ההורים שלך ועל הדודים שלך. כולם רבים, שונים, חת השני. אתם מכירים? אין כמו כסף להרוס משפחות. אפילו כל אחד מקבל אותו סכום, כבר יש... מה, הוא קיבל בטח יותר, הוא עשה... זה לא... אין כמו כסף להרוס משפחות. למה? כשאתה מקבל משהו שלא עבדת בשבילו. קיבלנו את הכל ולא יכולנו לחיות עם זה. לכן ברא בורא עולם, בהתחלה הוא נותן את הכל, בערב ובבוקר יום אחד, הכל היה אחד. אבל אז הוא היה צריך לעשות בלגן. יום שני, ויבדל. ויבדל, ויפרד, ויבדל. למה? בורא עולם פרק את הכל, כדי שאנחנו נצטרך להרכיב את זה בחזרה. ושנרכיב את זה בחזרה, נוכל להרגיש בורא מחדש. ואז נוכל לקבל את האור שמחכה לנו. אותו טוב עליון שמחכה לכל אחד מאיתנו. אלא מה? שלא כל כך בוער לנו, תסתכלו מסביב, לא כל כך בוער לנו לקבל את הטוב הזה. כי אנחנו מחפשים את הטוב בעולם הגשמי, שזה קצה קצהו של קצה קצהו של הטוב האמיתי. אז איך אני אקבל את זה? אז הרב השלג מלמד אותנו, יש את העיקרון שנקרא אור מקיף. מה זה אור מקיף? זה אותו אור עליון שמצפה בקרן נאמנות לכל אחד מאיתנו. והאור הזה לוחץ על כל אחד מאיתנו להתקדם. עכשיו מה קורה? בן אדם מחפש להסתפק בחלקו. יש כאלה שחלקם זה כמה מיליארדים. אבל הם חושבים שיהיה להם את המיליארדים. ואז הם יענו מהבית בתוסקנה, הווילה בתוסקנה, מהפנטאוס במנהטן, מהיחטה שהוגנת בפרובנס, במרסיי, או במונאקו וכן הלאה, ועוד כל מיני דברים כאלה. והבן אדם לא מבין, מה חסר לי? אני נהנה מזה, נהנה מזה, ארוחות הכי טובות, שפים בבית, למה, מה חסר לי? כי האור המקיף לוחץ, ואומר לך כל הזמן, מה זה הכל? זה מה שאתה רוצה? מה עוד אני יכול לרצות? לא כל אחד, יש אנשים שיש להם, כל אחד מסתפק במועד שלו, וכל אחד חוטף את המכות, ולכן הרב השלג אומר, יש שני סוגים של הנאה, הנאה קדמית והנאה אחורית. הנאה קדמית, זה שהאדם שם לעצמו חזון הרבה יותר גדול מהחיים שלו, והוא רץ אחרי החזון הזה. והנאה אחורית, זה שהוא לא רץ אחרי החזון הזה, אז יש הנאה אחורית שזה המכות שהאדם חוטף, כדי להוציא אותו מתחום הנוחות שלו. ואז הוא מתחיל לברוח. זה נקרא הנאה אחורית, למה? אתה בורח מהמנוע, אתה בורח מהמכות. הנאה קדמית, אתה רץ אחרי זה, שאתה פניך מול המטרה. פה, אחוריך, אל המנוע. בכל אופן, בואו נחזור אל הסיפור שלנו. גם אברהם אבינו מבין את הרעיון הזה. כשהוא מגיע, והזוהר מסביר, כשהוא מגיע לארץ, גם בארץ הוא לא שוקט וממשיך לנוע ממקום למקום, כי אברהם אבינו מחפש את ה-GPS, איפה יש וי-פיי, איפה יש קליטה יותר טובה. הוא ממפה את כל הארץ, הוא עובר את כל הארץ, מקים מזבחות, מתקשר, מקים, הוא מכוון, 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 עד שהוא מגיע להר המוריה, הוא בן 137. לקח לו זמן מאור כשדים. הוא לא, אבל מה הוא עושה? הוא כל הזמן בתנועה, הוא כל הזמן מכוון. מה הוא רוצה להגיד לנו בזה? אף פעם אסור לאדם לשבת בשקט, מכיוון שאף פעם אתה לא יכול להגיד שכבר מתמלאת בכל האורות המקיפים שלך. אז תהיה בתנועה. ולכן הגמרא קוראת לבני אדם הולכים ולמלאכים עומדים. אם אתה עומד או יושב, שאלה ראשונה צריך לשאול את עצמך, מה אני מלאך? מלאך עומד. בן אדם שיושב, זהו, כבר גמרנו. מה גמרנו? אין יותר מה להשיג? תקום, תתחיל ללכת. לכן זה מתחיל עם לך לך. ההליכה הזאת היא ההליכה היומיומית שהאדם לא הלך המלאכה לגמור, אבל אין אתה רשאי לבטל ממנה. עצם העשייה, אנחנו לא פה כדי לגמור את המלאכה, אנחנו פה כדי לעשות את המלאכה. העשייה של המלאכה זה תכלית המציאות של כל אחד מאיתנו. מה זה מלאכה? זה לפתוח כל יום את הצינור הזה של הטוב, של יוסף, של יסוד מחדש. כל יום מחדש. ולכן כל יום, הארי אומר, יש אורות חדשים, ניסיונות חדשים. מה שהתגלה היום לא יתגלה בשום יום אחר, לא בעבר, לא התגלה ולא יתגלה. אל תפספס את היום הזה, כל יום זה היום היחיד שיש לך. אל תחמיץ אותו. אם אתה בהליכה, מה שתשיג, תשיג. מה שחטפת, חטפת. מה חטפת? אנחנו פה בשביל דבר אחד. וזה איך אני בונה את היסוד. מה זה היסוד? זה החיבור לעולם העליון. החיבור לעולם. החיבור הזה הוא דו-כיווני. זה מחבר אותי ללמעלה ומושך את הלמעלה ללמטה. למה בדור שלנו הזוהר כל כך חשוב? כי אז לילדי הלימוד של הזוהר והחיבות של עצמנו על ידי הקריאה של הזוהר, מבינים, לא מבינים. וזה שאנחנו מנסים להבין את הזוהר, אנחנו מושכים את העולם הבא לעולם הזה. וזה מה שמאפשר לנו להתחיל לראות את זה פה בעולם הזה. את הדברים האלה, מה שאחרים לא יכולים לראות, כי אין להם את הזוהר. אברהם אבינו עושה את כל החיפוש הזה שנים, עד יומו האחרון. שהוא מגיע, אבל ליומו האחרון הוא שבע. מי מגיע להלוויה שלו? יצחק וישמעאל. זה מפריע לו להיות זקן וסבר? לא. מה שאני מצאתי הם ימצאו. אני כבר הנחתי את היסודות. את האב טיפוס כבר בניתי. הם רק צריכים לבנות על זה. הוא כבר יודע. עד היום לא הגענו לגמרי לזה, אבל עשינו דרך. והוא ידע את זה. היה בתוכו את ההשלמה שאני לא חייב לראות שהם הבינו. העיקר שאני בניתי את הבסיס. זה כבר יעשה תולדות. כשאתה יודע שאתה עושה תולדות, אז אתה בסיפוק. זה הסיפוק האמיתי, זה הביטחון העצמי האמיתי. ומתי זה קורה? שאנחנו מבינים דבר אחד. כל מה שקורה, כף למד, לא חלק, לא רוב. זה רק במשביל מטרה אחת, והיא, איך אני יכול לעשות את החיבור הזה? איך אני מחזק את המערכת יחסים שלי עם הטוב של הבריאה? לכן, מה שאומר רבי עקיבא, הכל לטובה. הכל סובב סביב זה. עכשיו, לכן, בברית בין הבתרים, פרשת לך לך, אומר רבא שלמה, כשאברהם שואל, ריבונו של עולם, במה ידע כי יירשנה? עונה לו הבורא, גר יהיה זרעך בארץ עולהם 400 שנה, ועבדום ועינום, ואחרי כן יצאו משם ברכוש גדול. שתי שאלות. איזה מין תשובה הזאת? אתה רוצה לבשר לו שבניו ירשו את הארץ, אתה אומר להם, יהיה להם כזה עתיד נורא? ומה עינן, שאתה יוצא, אלה שיצאו מחנות ריכוז, אני מבטיח לכם, מהסיפורים שאני שמעתי, ממש לא אכפת להם כמה רכוש הם לקחו איתם. אני מכיר במשפחה שלי סיפורים שבדרך מזוודות עם זהב הם אספו ואיבדו את זה כי זה היה כל כך לא חשוב. הם היו כל כך שמחים שהיה להם את החיים שלהם. הזהב נראה כל כך לא רלוונטי. הם מצאו כספות עם כסף והם הדליקו את זה ועשו על זה תה. כי זה נראה להם כל כך לא. אז מה זה העניין ויצאו ברכוש גדול? שני דברים. דבר אחד, אברהם אבינו אומר, אני הגעתי לפה, אני יודע שעבדתי נורא קשה. הייתי חייב לוותר על כל מה שהיה לי, על הקריירה, על הרכוש, לברוח מהורכסדים, ללכת לחרן, לוותר גם על מה שבניתי שם, להגיע לארץ כנען, לעבור, לכוון את האנטנה, לזהות את המקומות, את החיבורים של חברון, של הר המוריה, של באר שבע, להתחבר. אני עבדתי על זה, זה שלי. אבל הילדים, זה יבוא להם בחינם. איך הם ירוויחו את החיבור הזה לקדושה של ארץ הקודש? 400 שנה, ודום ויענום, אני מבין עכשיו שהם יעברו כדי להרוויח את זה. ארץ ישראל נקנית בייסורים. אבל כמו שיש לאדם את האור המקיף שלוחץ עליו כדי להשיג את מה ששלו, זה שמור במשמורת עבורך, אבל אתה חייב להרוויח את זה. ולכן זה ילחץ עליך. לא, אבל אני מסתפק במועט. כן? זה הכלי שלך? אבל יש לך כזה אור מחכה. אתם יודעים שמשהו כזה רוצה להיכנס למשהו כזה? זה לוחץ, קוראים לזה לחץ. זה מה שאור מקיף עושה. עד שהוא שובר לך את הקירות, ואתה מרחיב, או שזה מחסל את הרצון לקבל, כי זה ממעך אותו. מזכך אותו, אתה כבר לא רוצה כלום, תעזבו אותי. לכן, למה רשע וטוב לו? לא? אומר הזוהר, בן אדם רשע, הוא קיבל מכות, האור מקיף ניסה להיכנס. כל פעם שהוא ניסה להיכנס, הבן אדם מההיסטריה, מהדרמה, מהלחץ, הוא מתכווץ עוד יותר. הוא כבר הורג את עצמו. מה יעזור עכשיו להכניס לו? אור מקיף? הוא רק מתכווץ כל פעם. זה לא יעזור. אין שום... תעזור אותו. לעומת זה, מה שקראנו, מה שהזוהר אומר. הצדיק, הוא יודע שמחכה לו יותר, אבל הוא לא יודע. הוא צריך להרוויח את זה, ולכן הוא צריך את הלחץ. וכשמגיע הלחץ, הוא אומר, אוקיי, הבנתי. אל תדחוף, אני ארוץ. ואם כבר דוחפים... הרי מתי אנחנו באמת משתנים? שנחמד וטוב ונעים? או שיש לחץ? רק אז אנחנו גודלים. ושאנחנו מקבלים את הלחץ בברכה, לא יודע מה, הלחץ הזה בא בברכה. ואז אני הופך את הלחץ לעבודה. פיזיקה מודרנית. אם אני רק מטייל את הלחץ לכיוון של מה? זה חייב להיות לטובה, בואו נלך עם זה. אל תילחם בזה. תעבוד עם זה. ואז אתה בונה, וגדל, הלחץ מגדל. בן אדם יש לו עסק, אוקיי? הוא מוכר, לא יודע, מזכרות או פיצות בירושלים. אבל מה, פתאום התיירות מתגברת ופי ארבע. אז אחד מורה את השערות, אני לא יכול לעמוד בלחץ, והשני, מרגע, יש פי ארבע תיירות, זה אומר שצריך לשנות את האסטרטגיה, צריך לשנות את המוצר, צריך לשנות... את פס הייצור, כי אני צריך לעמוד עכשיו בביקוש פי ארבע. אז אחד מורה את השערות ומתאבד, והשני מגדיל את ההכנסות שלו. לחץ איך לחץ, או שזה ברכה או שזה כללה, זה תלוי איך אתה מסתכל על העולם. אם אתה מסתכל על העולם כמו יוסף הצדיק, ברגע שהוא נזרק אל הבור, הוא תופס את העניין. צריך לפעמים איזה ניעור. אבל מאותו רגע, הוא מתחיל לעלות. מעלים אותו מן הבור, לא תרתי משמע. אורחת ישמעאלים, נושאי צרי ולות, רש"י אומר, מה אתה לא יודע שישמעאלים מתעסקים עם נפט וזה מסריח? רש"י, לפני 1,000 שנה. ישמעאלים מתעסקים עם נפט. לא, עכשיו מתחיל להיות יוסף הצדיק שלפחות יהיה לו ריח טוב בדרך למצרים. הוא מגיע למצרים, מגיע לפוטיפר, לא איזה טמבל שלא מבין ולא יודע להעריך. כבר יוסף התחיל לעשות את העבודה שלו בדרך. אבל לא היינו על השאלה מה זה ביחוש גדול. כל מקום שבו אנחנו מוצאים את עצמנו, יש שני כללים. צד אחד, כלל אחד זה האור מקיף שצריך להיכנס. ולכן האור המקיף הזה לוחץ ולוחץ, ולפעמים הוא שובר את הקירות של בית הסוהר המחשבתי שלנו. וזה הכאב. מה כואב? למי כואב? לגאווה שלנו. לקונספציות שלנו. לזה כואב. לנשמה לא כואב, לנשמה שמחה. Oh, סוף סוף הוא חטף משהו הגיע לו. הנשמה שמחה, למה? כי הגוף שקלה אותה חטף. מה שנקרא עייפים, רצוצים, אך מרוצים. קורה שיש לנו רגעים כאלה. למה הגוף מה זה חטף עד שהוא פשוט הגיע למצב של יאללה נשמה, קחי את הבחורה, תובי לי. ואז הנשמה, כן, באמת, רצים קדימה. פתאום אתה מוצא אתך מצד אחד תחבות ורצוץ, מצד שני אף פעם לא הרגשת כל כך מרוצה בחיים. כי הגוף שחרר. והנשמה רצה קדימה. זה שהאור המקיף הופך להיות לאור פנימי. זה נשאר לתמיד. זה עושה תולדות. אבל יש עוד סוג של תולדות. כשבן אדם מגיע לאיזשהו מקום, מה אני עושה פה? איזה ג'וב זה? איזה תפקיד זה? איזה מקום זה? למה הגעתי למקום הזה? לא מבין שום דבר. לא רק שיש את האור המקיף, והמקום הזה אמור לתת לך את כל האפשרויות שלגלות את האור המקיף, עם כל האתגרים שנמצאים במקום הזה, מעבר לכך, עם שבירת הכלים, שזה קראנו בסוף פרשת וישלח. פרשת וישלח מסתיימת על 7 מלכי עשיו שמתו, מלכי אדום שמתו. מה אכפת עם מלכי אדום? לפני מלוך מלך לישראל. מה אכפת את הסיפור שלהם? וגם איך קראו להם ואיך קראו לאשתו, לפעמים כולם וימלוך וימות, וימלוך וימות. כאשר האורות העליינים ירדו למטה, בעולמות העליינים. בהתחלה הם ירדו בשלמות, בהתחלה של אדם, אדם קדמון. את זה אנחנו לומדים שמדובר על יעקב אבינו והכבשים והתיישים, נולדו עקודים, ברודים ותלויים. עקודים, נקודים וברודים, סליחה. מה זה עקודים? שהעולמות הראשונים היו עקודים, הכלי והאור היו עקודים, זה בזה אפשר להפריד. בשלמות. האם זה אפשר לעשות עבודה במקום כזה? לא. הירידה במדרגה זה נקרא כבר עולמות הנקודים. הכלי עוד יותר יצמצם, ושהאור יורד. על הגימי הראשונות, זה עוד יסתדר. אבל הזין התחתונות, האור ירד, הכלי התמלא, ואז האור שבר אותו. וימלוך, וימות. מה שנקרא שבירת הכלים. אלו מלכי אדום שמתו. למה? מה, כולם מתו. יש מישהו שמאותה תקופה שחי עדיין? לא. אז למה צריך להגיד שהם מתו? מוות מלשון ירידה. עלו ומתו. זה עולם, עולמות הטומאה. מה שקרה, ברגע שנשברו הכלים האלה, התערבבו הקדושה והטומאה יחד, וזה מאפשר לנו עד היום לעשות עבודה. איפה נמצאים הכלים השבורים? בכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. כל אחד, הכלים השבורים שלו נמצאים במקום שהוא נמצא בו. למה אני נמצא שם? אני נמצא באותו מקום כי שם נמצאים הניצוצות. וכשאני עושה את העבודה שלי, כשאני עושה את העבודה שלי בשקיקה, באהבה, בשמחה, בהתלהבות, בנאמנות ובמסירות ובאמונה, מה שהארי אומר, אתה יוצר מה זה מים נוקבים, מסירות נפש כזאת, זה כמו יוצר מערכת שאיבה ששואבת את אותם ניצוצות ומעלה אותם מהקליפה. ויצאו משם ברכוש גדול. שיצאנו ממצרים, מוצאנו משם הכל. מצרים מעולם לא חזרה להיות אימפריה. כי את המהות של הקדושה שהייתה שם, מוצאנו משם. אם אני אמצא באיזשהו מקום, אני לא מבין מה אני עושה שם. אל תדאג, אתה פה, כי אתה צריך להיות. ומה אתה עושה פה? אתה מעלה ניצוצות. ואיך אתה מעלה ניצוצות? או, שאתה עובד במסירות נפש, בהתלהבות, בשקיקה, בתשוקה וכן הלאה, אתה יוצר את המערך שאיבה הזה, שאותם ניצוצות בתורת הארי נדבקים עליך, כי אתה יוצר אנרגיה כל כך חזקה של שאיבה, של אנרגיה חיובית, שזה פשוט עולה ונדבק אליך ברגע. שהוצאת משם את הניצוץ האחרון, בין רגע אתה כבר לא תהיה שם. פתאום, ברגע. לא, תעבור לשם, תעבור לשם. אתה כבר נמצא במקום, לא קורה שבן אדם שנים תקוע באותו מקום, מבין מה הוא עושה שם, ופתאום קורה איזה משהו, ואיך הגעתי לפה? איך זה השתנה? פתאום אתה במקום אחר לגמרי, ואני לא מבין, עולם חדש, חיים חדשים. למה? עכשיו, פה התיקון שלך. פה הניצוצות שאתה צריך לעלות. שם נגמר, אין מה לחפש שם. אתה הולך לשם, לאותו מקום גשמי, ואתה מסתכל, מה היה שם? נכון, כי כבר לא נשאר. כשהיית שם, עוד היה משהו. יצאת, כי כבר לא נשאר. וזה נראה לך כמו קליפה ריקה. חסרת משמעות. מה חיפשתי פה? מה היה לי פה? סיימת, הלכת, זהו. ויצאו משם ברכוש גדול, ואיך אומר, בעולם, את הדרך אשר... יצאתם ממצרים, לא תחזרו לשם. אין לכם כבר מה לעלות משם יותר. יוסף מגשים לנו את הסיפור. יוסף מגלה את העניין בעצם זה שמה שהוא למד מאבא שלו, ברגע שהוא נופל לבור עם הנחשים והקרבים, הוא מתעשת. בן 17. אבל הוא מגלה את הטוב. איפה הטוב נמצא? איפה שאתה נמצא? לא, אולי זה ב... הודו, אולי זה בהימלאיה, אולי, לא, איפה שאתה נמצא שם זה נמצא. יש הרבה משלים על זה. סעיף קפה. רבי חייא פתח ואמר, לכן אנשי לבב שימעו לי, זה איוב, פרק למד א', זה אחד מהפסוקים הנצחיים החשובים ביותר של כל התנ"ך. לכן אנשי לבב שימעו לי חלילה לאל מרשע ושדי מעוול. חז"ל מסכמים את זה מילים אחרות, אין רע יורד מלמעלה. כי פועל אדם ישלם לו וכאורך איש ימציאנו. הרשע לא יורד מלמעלה וגם לא העוול. ריבונו של עולם, מה עשית לי? הוא אומר ליעקב, לאיוב, אני עשיתי לך את זה? כי פועל אדם ישלם לו. מה שאתה מייצר, הכלי שאתה מייצר, מושך את האור כמו שאתה ביקשת. לכן אומרים, יש ביטוי באנגלית שאומרת, תיזהר מה שאתה מבקשת, אתה יכול לקבל את זה. מה ביקשתי, מה רציתי? אז יש משל יווני, מגע הזהב של מידס. הוא רצה שהכל יהפוך להיות זהב. הכל הפך להיות זהב. אוי אוי אוי. זה מה שאתה רוצה זהב? שכחת באותו רגע של פרט של תשוקה, שאתה רוצה את הילדים שלך, את האוכל שלך, את... יש עוד כמה דברים שיותר... זהב זה לא מטרה. בואו רק, כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, עשה אותו על דין, והוא מתקיים על דין. מה זה דין? משהו חייב לגלות את האור. הצירה של האור זה דין. כלומר, כשהאדם מתגבר על יצרו, הוא עושה דין. הוא בונה מסך. המסך בונה אור חוזר. האור חוזר הופך את האור מקיף לאור פנימי. כשאדם מתגבר על יצרו. כשאדם לא מתגבר על יצרו, הוא מקבל את האור, אבל לא מגיע לו. זה יכול להרוג אותו. מיד יש מערכת הגנה, מפסק פחת כזה. פוף, קופץ, אתה מתרוקן, יש הבוקר שאחרי, אבל זה לא הרג אותך. הרגשת את המוות לרגע. כמה שעות? יום יומיים, שבוע שבועיים. אבל זה לא הרג אותך לגמרי. הרג אותך קצת. זה מצטבר. יש דין ויש דין. או שאתה מפעיל אותו מעצמך מרצון, ואז זה ממלא אותך, או שאתה לא מפעיל, או שזה פועל באוטומט. שניהם מצילים אותך ממוות. כי האור שורף. אחד נותן לך מוות זמני, ואחד נותן לך חיי נצח. תבחר איזה דין אתה רוצה לעשות, לעורר. כל מעשי העולם מתקיימים על דין, מלבד שבכדי לקיים העולם שלא יובד, הקדוש ברוך הוא פורס עליו רחמים. וזה מה שאמרנו, הבן אדם עשה מעשה, הוא משך אורות שאסור לו למשוך, שיכולים להרוג אותו, יש מפסק שמגן עליו מהקצר. אתם חושבים שכל המפסקים האלה זה איזה חיקוי של מה שקורה בעולם אותו יום? אבל מה קורה שמופעל השפקה כזה קופץ, אוטומטית? חושך, נכון? פעם, זה לא, זוכרים שפעם לא היו מרים את הפקק, היה צריך לא מרימים את המתג, היה צריך ללכת לארון חשמל, להוציא את הפקק, להחליף את הנתך. היום זה יותר פשוט, צ'יק צ'ק. למה המערכת מגנה עליך שלא תחרב יותר מדי? אז זה חושך וזה לא נותן לך להדיק את האור. אז יש לך פחות, מה שנקרא, הגנה, ככה זה בעולם. הבן אדם, אם לא היה, הוא יורק את עצמו כמה שיותר מהר. כולנו יודעים, מה היינו אוכלים כל מה שבא לנו, אומרים כל מה שבא לנו, מחליטים כל מה שבא לנו, ישנים כמה שבא לנו, היינו מתים מהר מאוד. נכון? לכן, כי זה הדין, הדין שומר עלינו. ורחמים האלו מעכבים את הדין שלא יחלה את העולם, והעולם מתנהג ברחמים מתקיים על ידו. מה זה רחמים? זה האפשרות לקבל עוד הזדמנות, אפילו שאתה היית. ואם תאמר שהקדוש ברוך הוא עושה דין באדם בלי משפט, מה שנקרא בעברית, שכל ילד קטן כבר יודע, אבל זה לא פייר, זה לא הוגן. לא? לא, אני הכנסתי את האצבע לשקע וזה קפץ. רציתי לראות מה זה עושה. לא הוגן. חכמים ממך חשבו שממש לא כדאי, ולכן אנחנו לא מאפשרים לך את הלוקסוס הזה לדעת מה קורה שמכניסים את האצבע לשקע. פשוט זה יקפוץ ואתה לא תתחשמל. קלות. תתחשמל אבל לא תתפחם. תקבל עוד הזדמנות ללמוד מה זה. שהרי למדנו כשהדין שורה על האדם והוא צדיק, הוא משום אהבת הקדוש ברוך הוא אליו. כמו שלמדנו כאשר הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם באהבה לקרבהו אליו, משבר הגוף בשביל להשליט את הנשמה, כמו שאמרנו. ואז מתקרב האדם אליו באהבה כראוי, והנשמה שולטת באדם והגוף נחלש. וצריך האדם לגוף חלש ולנפש חזקה. שתתגבר בגבורה, ואז הוא אוהבו של הקדוש ברוך הוא. הגוף לא כל כך אוהב את העניין הזה. הגוף רוצה עכשיו, הגוף עובד לפי חוקים אחרים, כמו שאמרנו. שהקדוש ברוך הוא, ולכן, כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא נותן צער אל הצדיק בעולם הזה, בשביל לזכותו לעולם הבא. מה זה לזכותו לעולם הבא? קראנו את זה קודם. שמענו, רצה יעקב לשבת בשלווה, והקדוש ברוך הוא אמר, מה? אתה רוצה לקבל את העולם הבא בעולם הזה? לא, 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 לא. אבל זה כן. אם בכוח של הזוהר, כמו שמענו, אתה יכול למשוך את העולם הבא לעולם הזה, מה שקורה, מה זה העולם הבא? הוא בא עכשיו, זה לא עולם שיבוא. למדנו על זה. אבל זה אומר שאתה יודע שאין בחינם. אתה יודע שאין... שאין בחינם. ולכן אתה מוכן לשלם את המחיר. כמה שזה יעלה. ברגע שיוסף מבין את העיקרון הזה, הוא למד את זה, זה על אבא שלו. אבל עד שהוא לא היה בבור עם הנחשים והקרבים, וזה היה חיים או מוות, הוא היה צריך לבחור בחיים, ולהבין, תתחבר לאמונה. ברגע שהתחבר לאמונה, באותו רגע הקרבים והנחשים לא יוכלו לגעת בו. איך אנחנו יודעים? הוא נשאר בחיים. נורא פשוט. הוא בחר. באותה צורה שאתה אומר, יש אנשים שעוברים דברים נוראים, ובילדות שלי תמיד הסתכלתי על ההורים שלי ועל החברים שלהם והקרובים שלהם, כולם היו ניצולי שואה. כולם עברו גיהנום של שנים. 6 שנים של גיהנום. מתחילת המלחמה ועד סופה. גם אחרי. לקחו להם את החיים, את הילדות, את ההורים, את המשפחה, את הסביבה, את הבריאות. ומה שהם היו עושים, הם היו צוחקים המון. חפלות חווה על הזמן. ומספרים בדיחות. לא בדיחות של היום, סרקסטיות. שמעת על היוש, אוקיי, עם חמותו וכן הלאה. זה בדיחות סרקסטיות. הם סיפרו סיפורים אמיתיים. מה זה מצחיקים? איך, מתוך המחנות ריכוז, איך אפשר? זאת הייתה הנקמה שלהם. הם בחרו בחיים. הם בחרו לחיות, הם בחרו לבנות. אפשר. הם בחרו בחיים. יוסף היה חייב להחליט לבחור בחיים. הוא יכול היה לבחור להיות קורבן. יחסו לי, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי. הוא בחר להיות בחיים. הוא בחר להיות מרכבה של ספירת יסוד. כי ספירת יסוד זה כל רגע לבחור בחיים. לבחור בנחל איתן ולא בנחל אכזב. למה? להיות קורבן, להשים את הזולת, זה מה שנקרא צרת רבים נחמה טיפשים. יש איזה נחמה פוטה, קוראים לזה. בעניין. הנה, הם לא בסדר, וואו. ומה זה אומר עליך? שעד שהם לא ישתנו, אתה גמור. אתה הולך לחכות שהם ישתנו? או שאתה הולך להגיד, הם לא בסדר וזה לא בעיה שלי. בעיה שלהם. זה שלהם וזה לא שלי. ולכן אני הולך לשנות כי אני מוחליט ואני קובע. ולכן שיוסף מגיע לפוטיפר, והוא מקבל את המלאכות הכי בזויות, מה הוא עושה? כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. למה? כי הוא עושה את זה מתוך אמונה שלמה שהבורא שם אותי פה, כי פה אני צריך להיות כדי להיות מי שאני צריך להיות. ולכן מה הוא עושה? הוא עושה את זה בשמחה, באמונה, באהבה. הוא לא אומר, רגע, אני אמור להיות מלך, איך הגעתי לפה? מי האנשים שמצליחים הכי הרבה? אלה שטיפסו מלמטה למעלה, אלה שהגיעו לזה, לא הוצנחו לתפקיד, פרוטקציה, מחברים, מכירים וכן הלאה. אלה שהוצנחו לתפקיד, אין להם אף המושג מה זה אומר, הם לא יעריכו את זה, הם לא ישקיעו בזה, הם יכולים רק להרוג אותו. אבל אלה שמטפסים מלמטה והגיעו לשם בכוח הזכות, לא בכוח החסד. שיוסף עומד לפני פרעו, זה אחרי שהוא למד אצל פוטיפר, ועשה שם את ההתמחות. אחרי שהוא למד אצל פוטיפר, בדיוק איך הכלכלה המצרית עובדת. תוך כמה שנים קצרות, יוסף הופך להיות לאחד האנשים החזקים במצרים, כי הוא מנהל את עסקיו של פוטיפר. סריס פרו, מה זה אומר סריס פרו? אחד האנשים הכי חשובים בממשל של פרו. ומי שקרוב לשלטון, קרוב לצלחת. מי שקרוב לצלחת, מנהל את העסקים. וברור שחלק עובר לכיס שלו. הוא אחראי על מכרזים, הוא אחראי על זה, אתם כולם יודעים איך זה עובד. לא השתנה כאן. אבל פוטיפר רואה שמה שיוסף נוגע בו זה ניסי, זה לא הגיוני. זה לא שייך לכישרון, זה שייך לנס. כי החיבור לספירת יסוד זה נס. זה לצאת מהעולם הזה, לעלות לעולם, להביא את העולם הבא לפה. מתי זה קורה? שאדם יודע שכל מה שקורה כל רגע זה עניין של אמונה. זה הכל סביב דבר אחד, מערכת היחסים שלי עם הבורא. אין שום דבר אחר, כל היתר זה תפורה של, יש סיפור אחד בלבד. איזה מערכת יחסים יש לי עם הבורא? האם אני עכשיו מסוגל להתחבר לזה? או שאני מתחיל עכשיו להביא תירוצים? הרי מה חזל אומרים? אין אדם מזיז את האצבע הקטנה שלו אם לא מרשים לו מלמעלה. אם הבן אדם הזה בא ולקח לי וגנב לי ועשק אותי והפריע לי וכו', מה, הוא לא קיבל רשות מלמעלה? למה הוא קיבל רשות? יוסף חי את זה. אם אני פה, פה אני צריך להיות, פה אני צוצות שאני צריך לעלות, ופה האתגרים שיכינו אותי לשלב הבא. והוא עושה את זה באמונה שלמה, בלי טיפה של טרוניה. איך אנחנו יודעים? סוף פרשת ויחי. אחרי ההלוויה של יעקב, באים אליו האחים ואומרים, אבא ביקש, בבקשה יוסף, אבא ביקש שתסלח לנו. למה הם פחדים? עכשיו אבא נפטר, יוסף עכשיו הכין לכל אחד את החשבון. מה עונה להם יוסף? אתם חשבתם לרעה, האלוהים חשבה לטובה. תראו, הוא אומר להם, בפירוט, אם לא הייתם מוכרים אותי, היינו היום מתים ברעב בכנען. אתם מכרתם אותי כדי להרוג אותי? עכשיו כולנו, תראה איפה אנחנו יושבים, אנחנו יושבים בתוך השמנת של העולם. שוחים בשמנת ובדבש. של כל העולם, כל השמנת של מצרים, אצלנו. אנחנו יושבים על זה. אם לא הייתם מוכרים אותי, היינו כולנו מתים כבר, מזמן. אז אתם חשבתם לרעה? הנה זה מה שיצא. למה שאני חס עליכם? הרי בלעדיכם לא הייתי בחיים, גם אתם לא. נקמה? אתם השתגעתם? לא עסק שלי. האם הם שילמו על זה? כן. גונב איש ומחרו מות יומת. עשרת הרוגי המלכות, שכל אחד מת מיתה משונה אחרת, בידי הרומאים היו גלגול של אותם עשרה אחים שמכרו את יוסף. זה היה תשלום. אבל יוסף אמר, אני לא אחראי עליו. אתם, התשלום לא שייך אליי. אני, כי מה שאתם עשיתם ראיתי בבתור ברכה. מי יצא פה הכי שלם? תנסה עכשיו לאמלל מישהו, ואומר לך תודה על כל דבר, רק עזרת לי להגדול. שמת לי אתגר, למה יש לי את האתגר? כמה שתאתגר את הבן אדם, הוא יותר מודה לך ומוכיר לך תודה. אי אפשר איתך. אמר לי את זה פעם, איזה מפקד בצבא, אי אפשר להניש אותך. כל מה שעושים לך, אתה אומר, זה לטובה, כדי שאני אדבר, תתייש. כמה אפשר להניש מישהו שלא מרגיש שהוא מקבל עונש? להרגיש שאתה נהנש, זה התחושה הסובייקטיבית לחלוטין, ואתה יכול לבחור. הרב שלי היה אומר, אני חוטף על הראש, איזה מכה, ברוך השם, אני חייב פחות. כנראה הייתי חייב, זה ישב לי, חסם אותי, עכשיו שילמתי, זהו, עכשיו הדרך פתוחה. אי אפשר, אתה לא יכול להמלל מישהו כזה. לא יכול, הוא לא יהיה קורבן אף פעם. ולכן, כשאתה במקום הזה, כל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. כל אחד הוא רואה, זה לא הגיוני. למה זה לא הגיוני? כי זה מה שנקרא מחוץ לקופסה. זה העבודה שלנו, זה הלימוד שלנו. אנחנו לא פה כדי לשבת, אנחנו פה כדי להתקדם. ולכן, מה אני צריך לעשות בשביל זה? לעסוק בתורה. מה זה? לא ללמוד תורה, לעסוק בתורה, זה המצווה. למה? מה זה עסק? עסק. איך זה קשור? מה, עושים מתורה עסק? כן. שבן אדם יש לו עסק. נניח הוא עוסק בבגדים. לאן שהוא הולך הוא רואה בגדים. הוא הולך לסרט, הוא רואה את הבגדים. הוא הולך ברחוב, הוא רואה מה הטרנדים עכשיו, איזה צבעים, איזה סוג של בד. זה מה, הוא רואה בגדים בכל מקום. לאן שהוא לא הולך? אחד בעסק של מחירה של זה לתינוקות. לאיפה שהוא הולך הוא רואה תינוקות. איזה עגלות, איזה בקבוקים. הוא לא רואה שום דבר אחר, זה מה שהוא רואה. אחד שעוסק בתורה, העסק שלו זה העבודה הרוחני שלו. כל מה שהוא רואה, רק בשבילו זה רק לימוד איך ליישם את הלימוד של התורה. שזה מה אומר? איך ללכת וללכת ולעלות ממדרגה למדרגה, ולהגיע למקום שאתה מחובר לספירת יסוד, כלומר כל מה שאתה עושה, השם מצליח בידך. שאתה אומר, מה, אני עשיתי את זה? לא עשיתי את זה, אין לי מושג, אני לא יודע לעשות כאלה דברים, אבל מה? אני בניתי את הכלי. אני תמצי, הלכתי וזה, ואז הגיעו הדברים, מאיפה הגיע? לא יודע, אין לי מושג. תסתכלו בכל העסקים הבאמת מוצלחים בעולם, ככה זה עובד. ככה זה עובד. לא תכננו, לא חשבנו, לא ידענו. רצינו לעשות את הכי טוב, זה מה שיצא. האמת, אם היינו מתכננים, היינו עושים את זה. לכן יש שני סוגים של עבודה. יש עסקים שעובדים בצורה נורמלית. תוכנית עסקית, תחזית לחמש שנים וכולי, זה מוות לכל מישהו יצירתי. יש כאלה שלא הולכים עם זה. הם מתפרעים בשטח, הם עושים מה שיהיה טוב, מה שהכי טוב, ופתאום ממציאים את עצמם כל רגע מחדש, והם מוצאים כל מיני מקומות, לא חשבתי, לא תכננתי, מה הייתה התוכנית העסקית שלך? האמת, אני לא יודע, לא הייתה לי תוכנית עסקית, רק רציתי להצליח. ולכן, אבל השאלה, מה הסיפור של אשת פוטיפרה? והתשובה היא שספירת יסוד זה שני דברים עיקריים. פרנסה ומין. שניהם שני צינורות אדירים של משיכת שפע לעולם. שניהם קשורים לספירת יסוד, ושניהם משלימים זה את זה. שניהם צריכים הרבה משמעת עצמית, עבודה רוחנית, מיומנות, מודעות, אחריות, שליטה, והבנה שהכל שייך לעולם הרוחני. לא, כסף זה לא, זה מלוכלך, זה לא שייך לרוחניות. מין זה מלוכלך, זה... לא, לא. הכל כלול. הכל שייך. אי אפשר. אי אפשר להפריד. זה שפע וזה שפע. זה עושה תולדות וזה עושה תולדות. זה עושה תולדות גשמי, נולדים ילדים. ואם לא נולדים ילדים, אז יש תולדות רוחניות של אנרגיה רוחנית שנמשכת. אבל זה לא עולה עכשיו. ועוד פעם, לכן יש כל כך הרבה מאמרים על הנושא הזה שאדם צריך לקדש את עצמו ולהיות במודעות של... זה הכל רוחני. אם אתה לא מסתכל על זה כרוחני, אתה מקלקל. כי אתה מבזבז אנרגיות. אתה לא מבזבז כסף כי זה קדושה. אתה לא מבזבז אנרגיה מינית כי זה קדושה. הכל חייב להיות מתועל לכיוון של לחבר את השמיים ואת הארץ. וזאת השם, אנחנו גם נלמד, ולכן יוסף לא נהיה צדיק עד שהוא לא עומד גם במבחן הזה. כשהוא יושב בכלא, הוא לא אומלל. עמדתי בניסיון, מתי אני אראה את התולדות? לא יודע, אני אראה. ואז הסיפור של שר המשקים ושר האופים, ועל כך בשבוע הבא, שזה עוד ניסיון של יוסף, כדי להגיע למדרגה של להיות מלך. תודה רבה.
תודה רבה.
בהצלחה רבה. שבוע טוב.